שוברים חלק. אבל...
להתחמק בכלל מהעשית מסקמרים בעולמות הבנייה.
מה הם יכולים לעשות?
מה הם לא יכולים לעשות?
מה הם כן?
אני אגיד לך מה הם כן, אתה יודע, יאללה, בקצרה, בואו נעמלק.
יאללה.
את האובייס, קבלן, שמפרסם את עצמו בפייסבוק, ויש לו שלושה ממליצים, ששלושתם, זה דודה שלו, אחותו והשכנה. תתקשר אליהם, תברר איך הם עשו עבודה, והם יגידו לך, אגב, ראיתי, שמעתי שיחה כזאת, ואתה מאוד מצחיקה, שאני שומע אותו ברקע.
לא עושה ככה.
באיזשהו שלב אתה...
הוראות לממליץ. הממליץ לא יכול לדבר בעצמו.
בסדר, אז אמרתי לה, שדיברתי איתה, אמרתי לה, את יודעת שאני שומע אותו. זה נותקה שיחה. כזה מצחיק. איתי, מה קורה? חזרנו?
לא צריך פתיח יותר טוב.
מה? אני לא עושה פתיח עכשיו, אני מדבר על מה משחקים עכשיו.
דורון?
אה?
אולי אתה תעשה לנו כל פתיחה של פרק?
איזה כל פתיחה?
בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב לכולם.
תן לי צ'אנס, אני אנסה איזה משהו הכי גרוע, זה ירד בעריכה. ברוכים הבאים לפודקאסט של איתי ודרור. קלאבר!
יהיה מוזיקה?
דום 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 דום.
ואז אנחנו משתלבים כאילו לפתיח, היי!
יו, זה מאוד מזמין.
תודה רבה דורון על הפתיח המושלם, ועכשיו אנחנו יכולים לצלול לפרק. טוב, מה קורה דרור? מה משחקים?
המשחקים הם להמשיך להיות עצבנים על סקמרים. אני חושב שאנחנו נעשה, לא תכננו את זה דרך אגב.
אוקיי, אבל החלטנו עכשיו.
החלטנו עכשיו שנעשה פרק ב', פרק ב' לפרק שדיבר על סקמרים.
כן.
בעולם הנדלן, אבל...
פרק המשך.
אבל לקחנו קשה את הסקמרים בעולם ליווי המשקיעים, בפרק הקודם.
כן, והיום?
ולא הספיקונו, תראה מספיקותי. יש עוד סקמרים בכל הסקטורים בשרשרת הטיפול הנדלנית, שזה נורא...
אנחנו נפגשים איתם פשוט ביום יום, ו...
אז זה העניין, שאנחנו כאילו דיברנו על איפה ההונאות האלה פוגשות משקיעים פסיביים, נגיד?
או מתחילים,
לא,
כן?
לא, הם קוראים לזה פסיביים, כאילו מה...
כן, לא, לאו דווקא פסיביים.
משקיעים.
פסיביים ו...
שמה, יכול להיות משקיע שהוא מאוד רוצה להיות מעורב, אבל הוא לוקח ליווי, נכון?
כן.
זה כאילו יכול לקרות בשביל לעשות דבילה תשע ראשונה, עסקה ראשונה שנייה. אגב, זה לא חייב להיות בכלל בקטע של מתחנליסט. אם אני, וזה רס ממשהו שאני יכול להגיד לך שאני יכול לעשות היום.
כן.
רוצה לעשות עסקה במרקט שאני לא מכיר, יכול להיות שאני אקח מלווה משקיעים, מתאים לי. בוא נעשה גרושים. אתה הולך תביא לי עסקאות ברף סטנדרטים שלי ב-7,000 דולר בנורת קרוליינה, סתם דוגמה, שאני לא מכיר ואני יודע שזה מרקט מגניב להשקיע בו, אני אשלם אין לי די 7,000 דולר למלווה משקיעים.
לעסקה טובה.
שיותר לעסקה טובה כזאת.
כן, אוקיי, אבל אתה יודע איך להתמודד עם זה ואיך לבדוק.
אז,
לכן דיברנו
כן,
על...
כן, אבל זה עניין של דיו דיליג'נס. אנחנו, כן. אנחנו מנינו סכמים שהם... כן, נכון, מנינו סכמים שהם... מה, ברמה המקצועית כאילו?
כן, גם דיברנו על הרף ציפיות, יש את העניין של הסכם ויש את העניין של באמת ציפיות גבוהות או רשלנות מקצועית כאנו לזה. טוב, אז היום עכשיו אנחנו מתקדמים ל...
אני אוהב את הרשלנות מקצועית הזו, זה כאילו נשמע חשוב גם.
כל מה שאנחנו אומרים זה חשוב. שאלה כזה כותרת אתה נותן.
ממש לא, כאילו יש משהו שאפשר להגיד על הפודקאסט הזה שכל מה שאתה אומר זה חשוב. אתה לא שם. יש פודקאסטים שכל מה שנאמר בהם חשוב, זה לא אחד מהם.
נכון. מסכים. טוב.
אז רגע, אז בוא נמשיך, חלק ב'.
כן, בוא נפתח את חלק ב' של...
לא נתנו שם אבל, חבל.
לא צריך שם. מה, איך קוראים לפרק?
כן, לפרק.
אני מזכיר לך, תקשיב, אנשים התחילו לשמוע את הפודקאסט, פרק מספר 2. נו. כשהם הקשיבו לפודקאסט, היה כבר שם לפודקאסט, ואנחנו שעה מדברים, אין שם, אין כלום. שני פרקים אנחנו חופרים שאיך נקרא לפודקאסט, והם כבר יודעים את השם.
אנחנו לא בחזרה לעתיד שלוש.
נכון, נכון. אז אותו דבר פה. אנחנו לא יודעים מה יהיה הכותרת של הפרק. נבחר אחר כך. מי שיראה את הפרק, הוא כבר יודע מה הכותרת שלו.
זה משנה, זה הנוכלים?
יפה. הנוכלים שתיים.
הנוכלים שתיים.
יפה. כמו של מארוול, הנוכלים שתיים.
הנוכלים שתיים, זה כמו הנוקמים אחי, זה טוב, אולי אנחנו הנוקמים והם הנוכלים שתיים. כמו אחד. אגב, הנוכלים זה סדרה נהדרת שאני ממליץ לכל... כאילו הסדרה הזאת. אם נעשה עם סדרה כזאת. טוב, אז אנחנו היום בנוכלים שתיים.
הנוכלים שתיים.
שזה סיקוול? או שאנחנו... זה לא, זה כאילו המשכיות? לא, זה ב...
יש המשכיות, אנחנו עולים שלב.
עולים שלב?
כן. דיברנו נוכלים מסוימים.
לא יודעים זולים שלב
האחרון. לא, על נוכלים אחרים.
זה עונה חדשה.
כן.
זה לוקיישן חדש.
נכון.
של האירועים.
הלוקיישן בהחלט אחר.
מה הלוקיישן? לא לוקיישן נדלני. הוא לוקיישן סקטוריאלי.
מי פוגש אותם גם?
מי פוגש את הנוכלים האלה.
נכון.
אז על פרק הקודם דיברנו על מי פוגש את הנוכלים האלה. אנחנו היזמים פוגשים.
יפה. מתמודדים.
או משקיעים הסוליסטים.
ואנחנו צריכים גם לתת פתרונות, או לא לתת פתרונות, דרכי התמודדות.
את תתיימר לתת פתרונות עכשיו.
לא, ביום יום אני מדבר.
תגיד, יש פה דיסקלמר, נורון, למטה בדיסקריפשן, שאנחנו, כל מה שנאמר פה לא מהווה ייעוץ משפטי כזה או אחר, נכון? כי זה צריך להיות.
אגב, אני חשבתי על זה בתור עורך דין של החברה. אנחנו לא, אתה יודע, לא משווקים עסקאות, ולא אומרים
בו... זה לא קשור למה אנחנו עושים.
אז אין פה...
פה, לא. בפודקאסט?
כן, וגם בכלל.
ברור שלא, מה? אבל... נבוא עד לפה לשתק עסקאות?
לא, כי יש פודקאסטים שיש להם דיסקליימר של שני עמודים, האמור לעיל ובכל עת ועת, אינו
בסדר,
מהווה...
זה נראה לי גם...
לא ייעוץ פיננסי, חוקי, לא. ולא ייעוץ פה, ולא ייעוץ שם, ולא מהווה הצעה להשקעה, ולא... וזה
נשמע בזה. נכון כזה.
כן.
אז גם פה זה גם. תופס.
אז...
לא שיש אינסנטיב, אני אומר, אנחנו לא מוכרים עסקאות.
כן,
לא צריך מוכרים... להגיד... אגב, בתכלס, אז מה...
אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים פה.
לא, לא, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים פה.
אתה יודע מה אנחנו עושים פה.
אתה יודע מה אנחנו עושים פה.
טוב, נחזור לנוכלים.
הנוכלים שתיים.
הנוכלים שתיים. מה שהתחלתי להגיד מקודם זה שהדרכי התמודדות שלהם זה מה שאני ואתה מתמודדים עם מציאות יומיומית, אוקיי? אנחנו נתקלים עם...
בנוכלים.
בין במכוון ובין...
בשוטף.
בדיוק. ואנחנו מתמודדים, א', נדפקים מזה.
גם נעקצנו.
בדיוק. אנחנו נדפקים מזה, ואנחנו גם מתמודדים כדי לא
לצאת מזה. אז היום נדבר גם על זה?
נדבר על הכל.
מגדים.
יופי, יאללה, בואו נתחיל עם נושא שאותי באופן אישי מעניין מאוד. זה עבודה מול הולסלרים.
הולסלרים.
אנחנו מאוד אוהבים הולסלרים, דבר ראשון.
אנחנו חיים מהולסלרים, סליחה, איתי.
אנחנו משוגעים עליהם.
אנחנו מתפרנסים בהולסלינג, אנחנו עושים עסקאות מגניבות.
יפה, יפה.
באמצעות עסקאות שהם הולסלרים, מאתרים בזיעת הפעם.
יפה, אם יש פה הולסלר ששומע את מה שאנחנו קשקשים עליו, והוא עדיין אין לו את המייל שלי, אז אני מבקש לפנות, שישלח לי עסקאות.
כן, כל הולסלר שמקשיב לנו עכשיו, אנחנו רוצים את העסקאות ממך.
כל העסקאות, מצדי גם לא משנה איזה.
או ממך.
כן. אז אנחנו מאוד אוהבים הולסלרים, ואני אשמח שנדבר על ה...
אבל יש סקמרים בעולם הזה.
כן, לצערנו.
ונשמע...
זרוק לי משהו, מה הדבר הנפוץ ביותר? לא דווקא החמור,
אני רשמתי משהו.
אבל הנפוץ ביותר שאנחנו נתקלים בו בעבודה שוטפת יומיומית מול הולסלר, בסוף אנחנו, המטרה כמובן זה לקבל מהם עסקה, מעולה, אוקיי? שמן הסתם היא לא נמצאת במרקט, היא נמצאת דווקא שמה, בשביל זה אני רוצה אותו את ההולסלר, כי הוא יכול להביא לי עסקה באמת, אם תגיע עסקה בוננזה, כנראה שהיא תגיע באוף מרקט מאותו, מהולסלרים.
כן.
מה הדבר הנפוץ ביותר שאנחנו צריכים לשים לב אליו?
אז אני אגיד לך, אנחנו נדבר, כל מה שנדבר עכשיו זה לא מבוסס על אירועים, זה אירועים אמיתיים, קייסים, יוז קייסים. אבל נראה לי שחשוב לציין ולעשות איזשהו שנייה רגע דיסקלמר למה הוא סכם, או לפחות מה אנחנו מגדירים כסכם. כי להגיד שה-ARV הוא לא כזה והוא קצת פחות, אנחנו לא מדברים על סכם. לא, חברים, זה לא שם. סכם, אנחנו רוצים לעלות על נוכלים, אתה יודע?
כן, כן.
צורך העניין, או לעשות אאוטינג, אנחנו לא עושים להם בשמות, אבל...
לא, הולסלר ש...
זה לא סכם להגיד שה-ARV הוא 300,
נכון.
שאחרי שעשית ניתוח זה 250.
יותר מזה, זה אחריות עליך, לי לא אכפת מה הוא אומר.
נכון, הם עושים דיסקלמר, דרך אגב, הם מאוד מסודרים בקטע הזה.
נכון.
ידעו your due diligence, הוא אומר לך על השיפוץ, נראה לי זה 50K, לך תבדוק.
נכון.
יכול להיות שאני נראה לי 50K עם הקבלן שלי, ולך יש קבלן גזל, שבא ויעשה את זה ב-100, זה לא אומר שאני עובד עליך.
נכון, הולסלר שבשיטתיות נותן לי ARV שזה 50K מעל ה-ARV שאני מנתח.
זה בעיני... סכם?
לא, הפוך, הוא לא סכם, הוא אבל.
הוא לא אבל.
הוא אבל.
הוא לא אבל.
כי או שהוא אבל אמיתי והוא לא יודע לנתח, יש כאלה, או שהוא
זה מכוון לשם.
כן, אנחנו חתת...
תעשה... הנה, אמרתי לך, תעשה את
הדיודילג'ן.
תעשה את הדיודילג'ן שלך, אני לראייתי... תשמע, רגע,
שנייה. בסוף הוא בא לשווק. זכותו לשווק משהו.
רגע, שנייה, אבל יש עוד סדרים שהביאו לך קומפ של 300 אלף דולר, על נכס ששווה 200, כי הם לקחו את הקום 60 מייל מהסאבג'קט.
אז הוא אבל.
אז לא, לא. השאלה אם זה סכם?
לא.
זה רשלנות מקצועית?
כן. כן, בסדר, אני
טוב, בוא נדבר על הסקיימרים
עכשיו. בדיוק, אני גם לא מתרגש ממנו, כי אני יודע מה החובה שלי כיזם לבדוק.
זה תחום אפור, בסקיים אין אפור. בסקיים אנחנו רוצים להגיד, אחי, זאת הקיצה.
אז בוא נדבר על הנוכלים.
על הנוכלים שתיים.
הנוכלים שתיים, טוב.
הראשון?
כן.
הראשון, נראה לי, הכי נפוץ אולי, או לא נפוץ, או נקרא לו בסולם הטופ 3 של סקיימים של אוסלרים.
כן.
זה לשווק עסקה, קודם כל מה הם עושים בפועל, הם אומרים לשווק עסקאות שהם תחת חוזה, מול דיירקט סלר כלשהו.
שהם?
לצורך העניין. גם אם הם בג'י ועם אוסלר אחר, מישהו תחת חוזה מטעמם והם מורשים לכך.
נכון, לשווק את העסקה.
סכם, וזה קרה לנו דרך אגב, אבל כאילו לא נדפקנו מזה, בסדר? בלי קשר. אבל זה קרה לנו ספציפית, זה שאוסלר שיווק נכס בכתובת מסוימת, שלא היה לו שום זכות למכור, הוא לא היה תחת חוזה, ואצלנו ספציפית גם המוכר לא היה מעוניין למכור את הבית. מעיקרון, כאילו אני ואתה נשווק עכשיו את משכן הכנסת למכירה, למשקיעים ברוסיה, שיש להם כסף.
מתחת למחיר השוק.
מתחת למחיר השוק.
יש לי אחלה קומפלה, משכן הכנסת.
אני לא יודע למה עלה לי משכן הכנסת, כי הייתי מוכר אותו עכשיו לרוסים, כאילו, מחיר טוב גם.
מי אמר שהם לא שולטים בו גם ככה?
על יושביו! אבל לא ניכנס לזה. זה פוליטי. אנחנו לא שם. אבל לשווק עסקה שהיא לא שלך, לא בחוזה, ולא שהמוכר מעוניין למכור, ואז מה קורה? מה העונה, מה הסכם? בסדר, שיווק, נו.
אם אני רואה את העסקה ששיווקת, אני גם נתח אותה, אוקיי? ובא לי ואני רוצה להעביר לך EMD, earnest money deposit.
את המקדמה?
כן. לאן להעביר?
את הדאון, כאילו. לא, אפילו את ה-earnest, לא את הדאון.
זה earnest money deposit. EMD, לאן אני מעביר?
לחשבון שלי.
יפה, אני רוצה את העסקה. ניתחתי, עשיתי דידי, אפילו שלחתי את הקבלן והוא דרך שם, כי זה הוויקנד.
איך הוא דרך שם? אגב, זה מה שקרה אצלנו.
היה ויקנד, כן, יפה, הוא דרך.
אצלנו זה לא היה ויקנד, המוכר יצא עם שוטגן. אתה זוכר את העסקה הזאת? אני אספר את העסקה. הייתה עסקה, לא זוכר, אני חושב שזה היה בלנקסטר, אני כמעט בטוח שזה היה בלנקסטר. אני לא סגור על זה 100%, כי זה היה ממש לפני שנתיים, כאילו זה היה כגג כזה. שבסוף התקבל, כי זה לא מעניין, כי התבאסתי, כי העסקה לא, היא לא אקטואלית. לא אקטואלית זה חזק. אחי, זה לא אקטואלי. אז האולסלר, האולסלרי, דרך אגב, שיווקה את זה במייל. אנחנו בדיוק פגשנו קבלן שהוא גם מתווך. אני דיברתי איתו, והוא היה גר קרוב לשם. אמרתי לו, תקשיב, בוא, זה, יש פה עסקה מגניבה, יש פה עסקה מגניבה, לך תראה את הבית. נכון? והוא, הקבלן הזה הגיע עם המתווך הזה הגיע עם עוד מישהו, שאני לא יודע מי זה, והוא חיכה לו באוטו, ואני על הקו, והוא אמר לי, דרור, איפה זה? ואני כאילו, איפה זה? כאילו אני גר שם. אמרתי, זה הכתובת, זה איך תפוק בדלת, או לפי מה שהבנתי, הוא לא ויקן, גם האוסר התאמה שזה לא ויקן.
אוקיי.
ומשום מה לא היה, לא הפריע לה שאנחנו אשכה הולכים לדפוק בדלת שם, שזה מוזר, כן? אולי בנתה על זה שזה יהיה ויקן, או שהוא לא בבית. הקבלן סלש מטווח הזה הלך דפק בדלת, עכשיו אני איתו על הקו בדיבורית של האוטו, ושומע הצעקות, ואני שומע הצעקות, ופתאום טריקה דלת של הרכב, שומעים את זה מאוד בדיבורית, והוא אומר לו, להוא שהיה איתו, לנהג, הוא אומר לו, גו, 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 זה כמו סרט פעולה, אחי, והוא מתנשף, ואז אני מדבר איתו על הקו תוך כדי שהם נסים מהאירוע, והוא מסביר לי תוך כדי נסיעה שהמוכרת, כאילו, דיבר איתו בהתחלה סבבה, ואמר לו, כן, מי אתה, מה אתה רוצה? ואז כשהוא אמר לו, מה זאת אומרת, מה אני רוצה? הנכס הוא למכירה, ואני, יש לי, הבייר שלי על הקו, באנו לראות את הנכס, והוא קלט, שעושים איזה תרגיל פה, והוא קלט גם שכנראה הנכס יצא למכירה, ואין לו שום
קשר לאירוע.
קשר לאירוע הזה, והוא האונר של הבית, והוא רץ להביא את השאטגן, טוב, זה גם קצת טקסס, יכול להיות שזה לא היה קורה בכל שוק. ותוך כדי הוא מסביר לו שזה הנכס לא למכירה באמצעות שאטגן, לא בכל פשוטה להגיד לו, אני לא רוצה למכור את הבית, אבל
אבל זה טקסס, אז הוא הביא את השאטגן.
כן, אז הוא בדיוק, אנחנו בטקסס, זה יותר צחוקי. ומבירור בדיעבד, של המתווך סלש קבלן הזה, דרך אגב, שעשה עבודה בשבילו, שהוא לא היה חייב לעשות בשום צורה, הוא הגיע לבן של אותו סלר, כי הוא אשכרה רצה, הוא רצה גם להיות שותף בעסקה, כי הייתה באמת מקדימה, הוא עוד היה לו איזה פנטזיה שזה הולך לקרות, הוא דיבר עם הבן, והבן נפגש עם האולסלרית הזאת, והם דיברו על איזשהו פנטזיה שלו, כבן של הבעל הבית, שאולי יום אחד הוא ימכור את הבית, והוא יעשה חצי חצי עם אבא שלו,
ומפה
זה כבר יצא לשיווק.
עכשיו, תראה, אנחנו כמו
שקיעים... והיא ביקשה ארנסט מאני דיפוזיט לחשבון שלה.
יפה, אז מי היה נופל? אז מי היה נופל? יש הרבה כאלה ש...
מי היה נופל? הרבה אנשים.
מי שהיה עושה ניתוח אונליין כזה.
תחשוב על זה רגע.
והוא היה רוצה להעביר את הכסף.
אם אנחנו חושבים שזאת הייתה עסקה טובה, כי זה מה שקרה שם, מה קורה עם השקיע שהיה אומר, בוא נה, אני עובד על רף סטנדרטי הרבה יותר נמוך, היה מעביר לו כסף בשביל לא לפספס את העסקה. לא. אמרו לה רוזי. דרך אגב. לא יודע למה זה, פתאום הזכרתי בזה. רוזי, רוזי, רוזי.
אין לנו עוד סיפור.
אז בקיצור, לא נפלנו שם, א', כי בצ'קליסט שלנו אנחנו כאילו לא נחתום על הסיימת בלדרוך בבית, נכון? ורצינו קודם לדרוך בבית, והאירוע התפוצץ.
כן.
לאיך שבאנו לדרוך בבית, אבל וואלה, מה, מישהו אחר, יזם, מתחיל אולי, או לא מתחיל דרך אגב, מישהו שאומר, בוא, אני יכול לקנות אנסין, יש הרבה.
יפה, זה מה שבאתי להגיד, שפה הסיכון, יש חבר'ה שקונים אנסין,
נכון.
כי המספרים עובדים, כאילו,
אגב, 350 ARV, הוא רוצה לתת לך את זה ב-150, ויש שיפוץ קוסמטי ב-1200 סקוור פיט, תקנה? לא תקנה?
ברור, אנחנו קנינו אנסין, אחת העסקאות הכי טובות שלנו, ב-RR מלא, עם עודף של 15,000 דולר, עם תזרים חודשי של 500 דולר, קנינו אנסין.
אז עובד.
אז נכון, אז שם המשקיע...
מהלחץ, ואני אעביר לו 7,500 דולר, תן לי, תן.
אגב, זה גם היה בתקופה של מרקט שהוא מטומטם, כאילו ברמת ה...
שקשה להביא עסקאות רגילות אפילו.
כן, וכל עסקה במסגרת ב...
נו, אז יש חייר מ-350, מוציא לך אותו ברכישה ב-150 עם שיפוץ קוסמטי, 1,200 סקוור פיט שאתה גומר באיזה 45,000 דולר אם נסחפתי, נכון? שם?
איפה חותמים?
מה זה איפה חותמים? ועכשיו רגע, האולסלרית הזאת הייתה על הבריד. נו, מה קורה? יש לי עוד בייר, יש לי פה, יש לי שם. טוב, שמו, יש לכם 45 דקות לסיימן, או שיש משה. עכשיו, מה הפוינטה? מה היה הדגל? זה לא היה אצלנו, כי אנחנו בלי קשר לדגל, הפוינטר או לא פוינטר, אמרנו, טוב, אנחנו דורכים בבית, ואז נדבר, ואז יתפוצץ האירוע.
כן.
אבל הפוינטר, מבחינת מי שלא בהכרח לא היה קונה באנסין, היה צריך להיות, מה? תעביר לי את הכסף, את הארנסט, כאילו לחשבון שלי.
נכון, אגב, זה יכול בקלות להיות מקרה אחר. אם הנכס היה וייקנט, והבעל בית...
היינו נופלים.
בדיוק, והבית לא באמת מוצא למחירה מצד האונר.
אבל לא היינו מעבירים לאולסלרי את הכסף.
זה תמיד אנחנו לא מעבירים. עם הטייטל והכל טוב.
אבל יש מלא שכן.
בסוף, כל עולם האוף מרקט זה ג'ונגל.
זה ג'ונגל.
משוגע כאילו.
אבל יש חוקים. לא כתובים, כן כתובים, תקרא
לזה. אתה יודע מה החוק מספר אחת בג'ונגל הזה של האוף מרקט?
לבוא לבוש יפה.
לא, שאין חוקים, זה החוק. החוק זה שאין חוקים. אבל יש לו דרכי הישרדות והתמודדות.
יש חוקים בג'ונגל, אתה יכול לשרוד בג'ונגל.
יפה, צריך לדעת אבל.
יש את הרוס קוראים לו, בר גריזלי.
זה לא בעל הנער.
ראית את זה בנשיונל ג'וגרפיק? בר גריזלי הזה שהיה לו?
וואו, גאון.
ראית את זה? הוא משוגע אחי, הוא
הולך. נראה לי איזה הסורד האולטימטיבי משהו.
הוא כאילו, יש לו סדרה כזאת, וכל פרק נותנים לו גפרור וסקית ניילון, ושולחים אותו חודשיים לג'ונגל. אחי, זה מה יש? תשרוד. ברור, קמבן, מלונות.
אחי, זה מגניב, ככה אנחנו נפסנו לעולם הזה. אז רגע, שנייה, יש עוד סוג, אוקיי?
אז הסכם, הסכם הוא, אז רגע, הפוינטר הוא, תעביר לי כסף אליי. אני כאולסלרית, או אולסלר, תעביר לי כסף אליי ואני אשלח את האסיימנט למכירה.
כן.
זה פוינטר, כאילו להתחיל לעשות שנייה רגע להריח.
אז המסקנה לא לעשות את זה. אגב, יש סוג אחר, יש עסקאות שהמוכר מעוניין למכור, אוקיי? מהצד הזה הכל בסדר, אבל הנכס בכלל במרקט, אוקיי?
אז בוא נדבר על זה שנייה. זה הסכם? כן.
רגע.
אוקיי.
לא תמיד.
נו.
בסיטואציה מסוימת זה הסכם, אוקיי?
שמה? האולסלר שיווק לך באינבוקס נכס שיש לו כתובת, מחיר, פרצ'ס, נה 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 נה.
והמוכר מעוניין למכור.
והמוכר מעוניין למכור.
כן.
אבל להם יש חוזה? מה? האולסלר על חוזה? בסוף זה חוזה, אחי. זה אמור להיות פרצ'ס קונטרקט, כאילו, between the seller and the seller.
אתה יודע מה הוא יכול לעשות?
זה, מה?
יש כאלה שעושים, מפיצים את העסקה, אומרים, טוב,
מה הסכם? בוא נדבר על הסכם.
הנה, מפיצים את העסקה. ואז מגיע איזה בייר, כן, משקיע יזם שרוצה לקנות את העסקה, והוא לא בודק בכלל מה קורה במרקט.
מה קורה במרקט? לא. מה, איך?
רגע, ואז הוא יכול לחתום על חוזה מול האולסלר, אוקיי? ואז האולסלר הולך למרקט,
נו.
לאג'נט או לסלר עצמו.
ואז חותם על חוזה?
בדיוק, זאת אומרת, שיטת...
מעניין.
קודם כל אני אסגור את הבייר,
וואו,
יש לי חוזה, עכשיו אני אלך אליו,
אני אציע את זה, עכשיו פתאום הבאת לי, זאת אומרת, הסכם הוא לשווק נכסים שאין לך איתם, אין לך כרגע,
כן,
זכות, דרך אגב, מעניין אם זה חוזה שתופס, ואם הוא עושה את זה אחר כך, זה לא, יכול להיות שזה לא תופס.
נעשה הקבלה לעולם שאתה אוהב, לעולם האייפונים, אוקיי? אני מפרסם במרקט פלייס של פייסבוק, אני מפרסם אייפון, אוקיי? ב-5,000 שקל. מישהו קנה ממני, עכשיו אני צריך לשלוח אליו, נכון? אני נכנס לחנות, קונה אייפון ב-4,000 ושולח אליו.
בדרך כלל זה לא עובד במתמטיקה. אתה הולך ומוכר למישהו במזול, וקונה ביוקר בעצמך שימכור לו?
לא, אבל דווקא בעסקאות נדל"ן זה כן.
איך?
כי אתה מייצר עסקה שהיא נראה טוב, משווק אותה כשהמספרים עובדים, מעל בכלל מה שהיא...
ואז הולך לסלר האמיתי, ואומר לך, אחי, חי בסרט, אני לא מוכר ב-180, אני רוצה 200.
אז פה הסכם. שאם אתה, אם אתה מציג מצג שווא שאתה דירקטור סלר, אוקיי, ואתה לא באמת על חוזה, ואז אתה יכול להתעקע. אם הוא יצליח באמת יביא לך את הבית במחיר שאתה הסכמת לגביו, הכל טוב, אוקיי? אבל אם זה לא מתממש לי כדי טרנזקציה, אז
זה בעייתי. אז אני לא יודע אם זה הסכם. אני לא יודע אם זה אפילו נופל. כן, זה כאילו מה? אגב, עושים את זה בדיגיטל לדעתי. בדיגיטל עושים את זה. מה עושים בדיגיטל? אתה פותח חנות ב... לא יודע איפה היום, באיזה אי-קומרס, באתר אי-קומרס, ואתה מוכר מוצרים שאין לך.
נכון, נכון, נכון.
זה לא קורה?
זה לג'יט, אבל...
שאתה אפיליאטד עם איזה, לא יודע, מישהו שמייצר תיקים ללפטופ, ואתה שם דגם, אני שמעתי על מישהו שעושה את זה לפני שהוא מהנדס את הדגם. פשוט מישהו מצייר להם איזה דגם של תיק ללפטופ. שם אותו בחנות, הוא רואה אם יש ביקוש, אם יש ביקוש, פונה למפעל, אומר, עכשיו יופי, עכשיו תייצר לי. שזה כאילו לא...
לא, זה בסדר.
האם זה... מה?
אבל אם יש לו הסכם מול המפעל הזה, שברגע שהוא בא אליו, הוא מייצר לו את זה, אז הכל טוב.
אחי, צריך לשאול עורך דין, יכול להיות שהאסיימנט לא תופס, אם אין לך את הזכות במעמד החתימה, שזה מעניין.
יפה.
גם אם הוא מביא, נגיד שהאולסלר הזה, שיווק לך נכס שעומד במרקט למכירה, אפילו באותו מחיר, תקשיב מה אני מנסה לשאול עכשיו, באותו מחיר, ואתה חותם לו על אסיימנט, בזמן שאתה חתמת על אסיימנט, אין לו בתכלס חוזה ישיר עם הסלר. הוא רוצה שיהיה לו, והוא מתכוון לעשות ריצ'ארט לסלר ולסגור איתו. אבל אם אתה חתמת על אסיימנט, בעוד שהאולסלר עוד לא היה לו הסכם מסחרי על רכישת הנכס הזה, האם האסיימנט תקף?
לדעתי לא.
אני גם חושב שלא.
אגב, תלוי מה כתוב באסיימנט, כן? אבל ברור שזה, אם אתה רוצה למכור אסיימנט ולמכור נכס, אתה חייב להיות
זה קשור, עדיין נופל על הסכם? קשור... מה הסכם? אחי, אני לא מבין את הסכם. זה לא כל כך סכם, זה דרך...
לא, אם הכל...
זה כאילו דרך לעקוף...
אין בעיה, מה? אם זה עובד, אם זה עובד, אז הסכם לא מתממש, אוקיי?
לא, אז תביא לי את הסכם, מה הג'וס?
רגע.
מה האולסלר מנסה להונות פה?
הג'וס זה שאם אני העברתי לך ארנס מי דיפוזיט, ואז...
אז דיברנו.
אוקיי, אבל אז בסוף אתה...
ואתה לא על חוזה.
אבל פה עכשיו דיברנו על המרקט, אוקיי?
אז מה, אני אגיד לך מה במרקט. הסכם הוא לנסות לשווק נכס שעומד במרקט. זה, לא יודע, אפילו גם אם זה יקרוא הסכם, זה דיבייט כזה שצריך אולי לחשוב עליו, לדבר עליו, אבל במעל מה שמבקשים באסקינג, אני אגיד לך, אותי זה מאוד מעצבן, שנתקלנו באולסלרים ששיווקו לנו נכסים שהם און מרקט, ב-200, שיווקו לנו אותם ב-230, בסדר? אפילו אם הם היו על חוזה דרך אגב עם הסלר.
זה אין עם זה שום בעיה.
ואין להם עם זה שום בעיה, אומר לך מה אתה רוצה? לך תיקח את זה בזילו. אבל זה כבר לא בזילו, זה בפנדינג, כי אתה עלית על חוזה. יופי.
זה לא סכם.
אז זה לא סכם.
זה לא.
זה לא סכם.
אם...
זה... נכון, זה לא סכם.
אגב,
יש... אז מה הסכם?
רגע, יש בכלל, אתה יודע, כל מיני קורסים שמלמדים וירטואל אולסלינג כזה.
זה לא חייב להיות וירטואל אולסלינג. וירטואל אולסלינג גם יכולים לעשות דירקט סלר.
לא, מה הם עושים? הם עוברים במרקט, פתאום אומרים, וואי, איזה מטומטם המוכר הזה. הוא מוכר את הבית הזה ב-200, ואני יודע שלבאיירים שלי...
אני יודע למכור אותו ב-240.
בדיוק. אז אני סוגר איתו, כך 210, אני על חוזה.
זה לא סכם.
ברור זה לא סכם. אבל
אני חושב, זה לא שזה מגניב, כן? אין בזה שום ביזנס אתיקס, אבל...
אתה יודע מה? רגע, אני מחזיר אותך גם לפרק הנוכלי מספר אחד, שעשינו שם הבדל בין...
רשלנות? זה גם לא רשלנות?
בדיוק, רגע, יש פה צד של רשלנות, שנייה. אם אתה לא דרכת בבית, ואתה על בסיס תמונות מראה לי, משווק לי את העסקה ואומר לי, מה צריך לעשות או מה לא צריך לעשות, ברור, הוא מקסטח את עצמו... וזה, הוא כותב שאתה צריך לעשות את הדידי והכל, אוקיי? אבל אם אתה בתור אולסלר, משווק לי עסקה מסוימת, ואין לך מושג מה קורה שם, כי משכת אותה מזילו, אחי, זה רשלנות מקצועית. בעיניי.
אז גם, אז כל מי שיש לו חנות e-commerce, כאילו, ומשווק מוצרים שהם לא שלו, זה רשנות מקצועית?
לא, השאלה אם הוא יודע, אני מדבר על...
יודע מה?
מה אתה משווק? אם יש לך חנות e-commerce, ואתה משווק חולצה עם מדפס של Bugs Bunny, ואני רוצה לדעת...
אני רוצה חולצה כזו דרך
אגב. אני יודע, מגזים אותי את זה. אבל אם אתה יודע להגיד לי, בדיוק אם זה, אם שתי האוזניים של Bugs Bunny לכיוון מסוים ולא לכיוון השני, אם אתה יודע מה אתה הולך למכור לי, אין מזה בעיה. אם אתה הולסלר, שאין לך מושג מה הולך בבית, אתה פשוט עשית בניתוח מקרו של השכונה, אתה יודע שבתים נמכרים שם ב-300, וראית בזילו ב-200, ואתה עכשיו מתחיל לשווק לי אותה הכל טוב, הכל זה, ואין שם שום בעיה, אחי, לא, אתה דרכת בנכס ולא אף אחד אחר.
אבל אם אני אומר לך, אם אני אומר לך שזה מה שאני יודע, זה המידע שיש לי. מה שנקרא בשפת עורכי דין, אתה עורך דין, לא?
נו.
כמיטב ידיעתי.
אז זה בסדר.
למיטב ידיעתי זה בסדר?
כן, כי עורכי דין
יודעים לכסח. הם לא? הם לא?
הם אומרים. אגב, אני מזכיר לך שאנחנו היה לנו
לאחר. אני שונאת למיטב ידיעתי.
אנחנו היה לנו בדיוק
לאחר. אתה יודע או לא יודע? מה זה למיטב ידיעתי?
היה לנו לאחרונה סיפור כזה בדיוק. אולסלר אמר לנו על הפלאמינג.
איך זה אמר.
אוקיי? שזה אחרי תיקון.
זה אילה לתביעה.
אנחנו לא לקחנו את זה בכלל. רגע, זה סכם? בוא נספר מה היה.
זה לא סכם גם.
הוא כתב, כי הוא כסתח את עצמו, בגלל זה זה לא סכם.
זה כסתח את עצמו, נכון.
יפה, ובעיניי זה רשלנות מקצועית, זה בדיוק הנקודה.
טוב, זה קצת.
אם אתה כותב בפקט של הברוסור.
פלאמינג, וורקינג, לא, הוא רשם פלאמינג, פיקסט אנד רניוד או משהו.
יפה, מה אנחנו יודעים? בסקופ וורק שלנו, שאנחנו מנתחים עכשיו את העסקה, הפלאמינג פיקס, לא צריך לגעת. בוא נשלח,
רגע.
נשלח קבלן, רגע נדבר על הרוף, נדבר על הפאונדשן.
לא, איזה... לא, נדבר על הפלאמינג, זהו, כי האולסלר השם, אנחנו לא, אנחנו ניקח את זה כסטמפה על הפלאמינג, אחי, לא מגניב.
לא.
כי כל מה שאתה מדבר בקלאבר עכשיו זה אנטיתזה לזה, ובצדק.
ברור שאנחנו
לא מקשיב,
צריכים.
גם רשום לך בדיסקלמר, do you know the diligence?
לכן אני אומר שהוא לא סקמר, אבל זה חוסר מקצועי, זה רשלנות מקצועית מדרגה ראשונה. אתה אמרת... אתה אמרת מקודם שאולי יש פה גילה לתביעה.
אז אני נלך על רשתונית.
סליחה, זה מצג שווא.
מצג שווא.
אוקיי?
ובונה, דיסקלמר תופס בכלל? אם אני מביא לך מצג שווא על חלוטין.
נו.
זה תופס בכלל משפטי?
אם הוא כתב בסוף,
do you order the diligence, או כמיטב ידיעתי, יש שם בית ובסוף זה לא?
אז אתה
צריך לעשות את זה. זה תופס משפטית בכלל?
לדעתי כן. אבל בוא נברר. לא משנה, אבל אחי בעינינו הוא נוכל. אוקיי?
אז
סתם לא, לאו דווקא נוכל, הוא רשלן מקצועי.
הוא רשלן מקצועי, סדרתי.
אחי, ואנחנו יודעים לבוא אליו, לחזור אליו אותו אולסלר ולהגיד לו, אדוני, או גבירתי.
אנחנו צריכים לחזור אל האולסלר הזה ספציפית.
תקשיב, לנו זה דפק, מה זה דפק?
לא דפק, אבל
יש לנו פה ספרד של הרי לשמור, בדיוק.
אני שמתי שם $7,500 על ריפלאמינג, כאילו אחרי שהבנתי שהם עשו כאילו פול ריפלייסמנט של כל הפלאמינג, $7,500 על 1,400 סקוויר פיט ריפלאם, זה תקציב ענק,
נכון?
לבית שאומרים לך working condition, או אפילו working condition, זה הרבה.
עזוב, working condition זה עוד משהו כללי, שאתה
אבל הוא רשם fully updated.
בדיוק, משהו, אייטם ספציפי.
שהוא fully updated.
יפה, ונתנת את הקונדישן שלו. זה לא מגניב, אחי.
אתה יודע מה, במקרה הספציפי הזה, אני חושב שזה... כי העסקה כאילו עובדת עם זה.
אתה יודע או לא יודע? אתה הולסלר, אתה ידעת או שאתה, או שמה, מה היה הסטטוס?
אם ציינת, ידעת, לא? אז עוד רגע את הדיסקלמר אחר כך.
אחריותך?
ציינת, יכולת לא לציין, יכולת לא להגיד לי, שהוחלפה צנרת.
ואז אין לי שום טענה גם.
אין לי שום טענה. רשמת לי בסוף המייל, do your due diligence, אמרת לי בטלפון, אני הולך, בודק, הכל בסדר, גם ככה התכוונתי לעשות את זה. אבל מה קרה לנו? למה התבאסנו? כי כשהוא רשם את זה, וואלה, לא שמתי פול ריפלאמינג על 1,400 סקוויר פיט.
נכון.
שזה $15,000 עלה לנו שם, שזה ארגזים של כסף, כולל החפירות עד הסיטי.
נכון.
בשונה מ... וואלה, אם לא היית מציין, הייתי עושה אינספקשן, אתה יודע, פלאמינג זה אחד המייג'ורים.
נכון.
הייתי עושה אולי אינספקשן, אולי זה...
אגב,
אז אני אשם בכל מקרה, אנחנו אחריות שלנו גם ככה.
שאנחנו קונים גם באוף מרקט, אתה לא יכול להביא אינספקטור, אתה שולח את הקבלן שלך, אתה אומר לו על מה להסתכל, הקבלן, אפילו אינספקטור, כן, אפילו אינספקטור, אוקיי?
לא היה רואה את הכל.
בדיוק, הוא לא מרים את האדמה עד הסיטי ואומר לי מה הקונדישן.
בדיוק, מקסימום פלאמינג טסט. או פרשר טסט, או אשכרה להסתכל רק איפה שהצינורות יוצאים החוצה.
וזה לא היה נותן לך את המצב האמיתי.
אם זה פקס או קופר או מה שזה לא יהיה.
אז
אז פה זה כן סכם, כי אפשר להגיד, כאילו...
בוא נדבר עם העורך הדין שלנו, ונראה אם אנחנו יכולים ל...
מה, מה?
אני אומר, בוא נדבר עם הייעוץ המשפטי שלנו.
כן, אנחנו נפנה לייעוץ המשפטי שלנו בקרוב. אגב, אם יש פה עילה לתביעה, זה...
אז נתבע.
האמת של הולסטרים זה לא כל כך העניין של נתבע. תאמין, השם שלהם יותר חשוב מאיזה small claims court, כאילו.
אחי, זה קרה עכשיו, אנחנו רוצים לטפל בזה.
אנחנו רוצים לטפל בזה, נטפל בזה.
אוקיי.
אז עוד, בוא ניקח סכם יותר פשוט.
אוקיי.
ונפוץ.
כן. עדיין מול הולסלרים.
ומגעיל, וסכם כן. אמיתי, by definition, אין על זה עוררים בכלל.
כן.
כן? שבעצם, מה, ההולסלר משווק לך עסקה, אמרנו שלא שלך, ומה, דיברנו על זה, על הארנסט, לא?
כן, כן.
כאילו שלוקחים הארנסט בעצם ללא חוזה.
אתה יודע מה? בוא נעבור למשהו יותר מגניב.
אני אגיד לך מה. נו. אני אגיד לך מה, נזכרתי.
תגיד לי מה.
נזכרתי, אני אגיד לך מה. עוד סכם, אחי, אני שם את זה סכם.
נו.
זה לא רשלנות מקצועית.
אוקיי.
זה סכם. אתה זוכר את העסקה בבראונוד על הטריפלקס?
או.
זוכר? טריפלקס שגילינו שהוא 3-2 לכל דלת. שזה היה בוננזה, כאילו.
אני לא זוכר אם הייתה לנו עסקה יותר חלומית ובוננזית מזאת. חלומית.
חלומית, כי היו שם גם קומפים שאישרו את זה. בעצם שווק טריפלקס לכאורה 1-1 לדלת. אם אני לא טועה, 1-1.
כן, בסוף גילינו
בפועל, עם קבלן שלנו דרך בנכס, הוא הבין שזה לא רק אחד, זה לא רק, לא אחד אחד,
אלא
זה בתים מחוברים ביחד של 3-1 עם פוטנציאל
גם 3-2 חלק, כן.
אחד היה 3-2, 3-1, 3-1.
שזה הרים תהיה ערבי להרקיע החיצון, את המרקט רן.
היה ערבי כאילו...
והיה פה שם ביער ערר מלא עם עודף ותזרים.
אם אני לא טועה, זה היה 450 אלף דולר היה ערבי או משהו... כן, 450 אלף דולר, משהו כזה. למה? כי לטאון הומס ולכל דלת שם באזור הזה, שהיא 3-1 אפילו, אתה יכול לקבל את ה-150, כאילו בתכלס. 150 אלף דולר לדלת כזאת.
אוקיי, ומה קרה?
מה שקרה זה שאני הגעתי במסע ומתן ששווקה עסקה גם במחיר פסיכי, ב-150 נראה לי.
לא, פחות.
לא, לא, היא שווקה ב-150.
אוקיי.
שווקה ב-150, שצריך שיפוץ, וצריך זה, אגב, היה שם סטיל רוף, היה שם גג מתכת. שווקה ב-150, ובאיזושהי חזירות מוזרה ותמוהה שלי ושלך, הגענו בנגושיישן ל-78 אלף דולר, מחיר רכישה. שחטנו אותם עד היסוד.
עד תום.
עד תום, אין מפ... והיא אמרה לי שיש לה מרג'ין על זה. זאת אומרת, היא קנתה, זאת רוזי.
נכון.
זאת גם, זאת רוזי פיטרס, אבל אם אני לא טועה.
אוקיי.
היא רוזי אחרת.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
זאת, לא רוצה להגיד עכשיו ברכה כזאת שיש לי בראש, כאילו לגבי רוזי הספציפית הזאת, אז אנחנו נדלג על זה רגע. סקיפ. אז הגענו אותם לגושיש והיא אמרה, יש לי 22 אלף דולר מרג'ין גם על העסקה, כאסיימנט. אמרתי, טוב, היא לא מפסידה, לא גמרתי אותה, אני לא רוצה לגמור. הולסלרים, בסוף אני חושב שהם יחזרו אליי עם עוד עסקאות מגניבות. אז אמרתי, את שמי לי, זה עושה שכל. אגב, לקחנו בחשבון 3 HVAC סיסטמס על הסטיל רוף. היה שם הכי...
היה שיפוץ יפה, אבל הרכישה הייתה...
140, 150 אלף דולר שיפוץ, אבל זה עדיין עשה שכל. אז הרדנו אותה ל-78 וחתמנו. זוכר? והיא אמרה, יש לי 22 אסיימנט, למה? כי האונר אין לו דולר על התחת. והוא רצה להיפטר מזה, ואני באתי, הבאתי אתכם, ויופי.
אוקיי, העברנו את הכסף.
העברנו את הארנסט מאני.
למי העברנו?
לטייטל. בוא.
סימנו וי על הנושא.
סימנו וי על הנושא. העברנו לטייטל, אגב, הטייטל היה...
מזל שהעברנו לטייטל, אגב, עוד שנייה נגיד למה. אוקיי.
זה היה לא כזה מזל, זה לא משנה, אבל היה... הטייטל להפרין, בעסקה המשפטית, לגלית, לא הייתה איזושהי בעיה, זה לא קשור לא לנכס, בשונה ממה שדיברנו קודם.
כן.
הייתה פה טרנזקציה פוטנציאלית של מוכר שרוצה למכור נכס הולסלרי.
ואז,
זה לא קרה פתאום, אחי. פשוט...
אנחנו מחכים לקלוזינג.
מחכים לקלוזינג. הקלוזינג נדחה פעם ראשונה מצידם. איפה, מה קרה? המוכר לא מרגיש טוב. משהו כזה.
ממשיכים לחכות.
ממשיכים לחכות עוד שבוע. התקשרת אליי, אמרתי, אני אומר, מה קורה עם הקלוזינג? אגב, העברנו ארנסט, כן? העברנו את ה...
ואנחנו מוכנים גם להגיע לקלוזינג.
מוכנים גם להגיע לקלוזינג. נראה לי שזאת עסקת מזומן אפילו מבחינתנו. לא, לא, זו הייתה עסקה עם הלנדר, עם איך קוראים לו. ועוד שבוע, ועוד שבוע, ועוד שבוע. רוזי, מה קורה? אנחנו לא מוצאים את הסלר. מה, הוא מתחבל לכם? הוא רוצה למכור את הבית. איך אתם לא מוצאים סלר? כאילו, זה לא שמעתי. ביירים נעלמים על ימין ועל שמאל.
אבל לא סלרים.
אני אקנה, יש לי כסף, ואז הם נעלמים. גם אם בצדק או לא בצדק, הם באים עם לנדר אולי שנעלם להם,
כן.
הם סתם מתחרטים כי הם סתורים, ביירים מוזרים, אין בעיה. סלר שנעלם.
אבל רוזי לא מוצאת את הסלר.
רוזי לא מוצאת את הסלר.
ואנחנו מחכים כבר
לקלוזים. שמה, הריח לי לא טוב, חיכינו עוד איזה שבועיים, ואז התקשרתי הטייטל. זוכר את זה?
לא.
ואני אומר לטייטל, לא שהם אחראים למצוא את הסלר, אבל אני אמרתי, אני אקח עוד צד שלישי פה בכל הסיפור הזה, ונבדוק מה קורה. אז אני שואל אותם, מה אתם יודעים? אז היא כאילו צוטטה לי את מה שרוזי אמרה לה. תקשיב, היא אומרת שהיא לא מוצאת את הסלר. עכשיו, אני גם שואל אותה, תגיד, זה נשמע הגיוני שהיא לא מוצאת את המוכר? מה שאתה לא רוצה? המוכר, יש לו איזושהי מוטיבציה.
הוא בראשון לאירוע, למכור.
הוא זה שיזם את כל האירוע. עכשיו, אם הוא מת, תודיעו לנו, הכל בסדר. שגם לזה יש תהליך משפטי שאפשר לטפל בו.
כן.
Once יש חוזה מחירה ומישהו פתאום מת. זה גם כתוב מה לעשות. מצאתם אותו? גם היא סתומה קצת, היא אמרה לי בהתחלה, כן, אני חושבת שהוא בחופשה. כן. המוכר אמר, אני חייב כסף, דחוף, מכרתי את הבית שלי, ב... 90% מתחת למחיר השוק, וכרגע שיש בייר, ומצאנו את הבייר, והוא מוכן להגיע לקלוזינג.
ואנחנו רוצים להגיע לקלוזינג.
עכשיו אני צריך קפה סיגריה בתאילנד. עכשיו אני יוצא לחופשה. ואנחנו לא רוצים אותו בתאילנד. בוא, הריח לנו לא טוב, אבל רצינו את העסקה. רצינו, זה לא קרה בסוף. היא תשעה אותנו 4 חודשים, ואני, אין לי מי מתקשר, זוכר? אין, למי אני אתקשר? לאולצלרית ולטייטר, לאולצלרית ולטייטר. עכשיו, הם עשו לי גם תרגיל, אנחנו לא רוצים אותו, מה אתה רוצה? וכל פעם שהתקשרתי אמרו לי, אתה רוצה לרדת מהעסקה? אמרתי להם, לא, סוחר, אמרנו, אוקיי, שישכב אצלכם המקדמה, שתמצאו את, תמצאו את הבא, את הסלר.
אנחנו רוצים את העסקה?
אנחנו באמת רוצים את העסקה. עכשיו, זה קצת הרגיש אחרי 4 חודשים שהם פשוט לא רוצים אותנו בתמונה יותר. זוכר, דיברנו על זה.
עד שאנחנו התייאשנו,
בקיצור. עד שאנחנו התייאשנו, אמרנו, תראה, fuck it, כאילו, טוב, תביא את הכסף, עשו מה שאתם רוצים עם העסקה. זוכר, זה היה, אני זוכר את הטלפון הזה, שאחרי 4 חודשים של חוסר קומוניקיישן, פתאום אני אומר לה, טוב, שומעת, טוב, אני לא יודע, בוא נראה איך משחררים את הארנסט, 10 דקות היא בוועידה עם הטייטל, שאנחנו עם טופס אחד, תחתום פה והכסף בדרך אליך, וכך היה. 10 דקות מחזירו את הווייר. ואז נפל לנו הסימון.
גילינו אחר כך, בדקנו רגע, מה עם הנכס? ראינו אחרי עוד כמה חודשים, ראינו שהוא פשוט נמכר, ומישהו אחר לא הרבה זמן, אחרי, או מיד, אחרי שאנחנו ירדנו מהעסקה.
כן, זה היה בטח כזה, אחרי 2-3 שבועות. מה היה הסכם? הסכם הוא שאנחנו הצלחנו להגיע לפרצ'ס שהתאים לנו, והפאקינג סלר הסכים, והאולסלרית הסכים. דרך אגב, הסכם הזה לא בהכרח של הסלר, אני חושב שזה היה מטעם האולסלרית.
אוקיי.
שכשהגיע בייר שהיה מוכן לשלם יותר, ובצדק היה שם מלא בשר, אולי גם הוא הבין שזה 3-2 לכל דלת, כן. כי הרי הם פרסמו את זה כמו כאילו ב-1-1 או משהו. לדלת. רק מי שאשכרה דרך בנכס,
גילה
את זה, וזה לא הרבה.
כן.
זה כנראה, אנחנו ועוד איזה משקיע. ואמר, בוא נה, אני אשלם לכם 120. עכשיו, אנחנו סגרנו על 78 בשבילה, שיש לה פרצ'ס קונטרקט ביד, על 50 ומשהו. היא אומרת, בוא נה, אם אני מורידה את רוב ואיתה, הנוטניקים האלה, אני מביאה עוד 50,000 דולר הביתה.
שווה?
שווה מאוד. אני לא בטוח שלא הייתי עושה את זה. סתם, לא הייתי עושה את זה, כי זה business ethics. סגרת, אחי, מה אתה רוצה? כאילו...
אגב, אנחנו...
ומה היא עשתה?
אנחנו
זה... היא פאקינג אותנו, דרך אגב, יכולנו להתעקש ולהישאר על העסקה, לעשות קלאוד על הטייטל בפועל.
אנחנו יכולים גם עכשיו לתבוע, אבל זה יכול... דיברנו
עם... תביעה, יכולת לעשות קלאוד על הטייטל, שלא מאפשר להם לבצע מחירה לפני שעושים בירור דיספיוט.
אנחנו בדקנו משפטית אחרי שגילינו שזה נמכר. עכשיו, זה תהליך ארוך, יקר, לך תוכיח, לא, יש...
אגב, אני ויתרתי, אני חתמתי על טופס שאני מבטר על העסקה, אז מה אתה רוצה עכשיו?
אז היינו יכולים לטעון, מצג שם וכל מיני דברים כאלה, והם עשו ככה ועשו ככה, איך הוא לא מוצאים אותו 4 חודשים
ומיד אחרי זה? תביא את הדרכון, איפה היה בסיני, מה את מבט לי את המוח? הוא רוצה למכור את הבית.
קיצור, החלטנו לשחרר.
אז בעסקה הזאת הסכם היה שהביאה, והביאה את הכסף הזה, כי וואלה, הבייר השני הביא זה. עכשיו, זה לא, אין לי הפקת לקחים לגבי סחיטת אובר. בנגושיישן, ממש לא, אני מתכוון לעשות זה כל הזמן, בהנחה שהאולסלר מרוויח, אני לא רוצה שמישהו אחר יפסיד בעסקה, אם הוא מרוויח, אגב, אתה יודע מה היה מגניב, אם הייתה אומרת לי, אני לא רוצה דולר בנוסף, אני רוצה לסלר, שיהיה לו עוד 10,000 דולר, כי הוא צריך את הכסף בשביל משהו, אני מביא את ה-10,000 דולר האלה בנוסף.
כן.
לא עלייך כחזירה, כאילו אליו, זה קרמה גם, אתה יודע, אבל ככה לעשות,
לא, לא יפה.
אנחנו רוזי מככבת בנוכלים 2. יש לנו, אז אתה יודע, זה אין מה לעשות, כאילו יש כל מיני הסכמים, אז דיברנו על באולסלרים, הנושא הזה של שיווק נכס שהוא לא שלך, דיברנו על מובים או פליים בתוך גם נכס שהוא כן תחת חוזה. בסקטור שלנו יש גם, ראוי נראה לי לדבר בנוכלים 2 על סקטור נוסף.
סקטור מאוד...
אני לא בטוח שכדאי לנו לדבר על ה-obvious, אבל אולי כן בעצם שזה... מה? קבלנים?
קבלנים? כן, קבלנים זה... רגע, דורון, יש לנו... יש כמה, לנו... כמה זמן יש לנו עכשיו?
יש לנו? יש לנו עוד איזה 8-7.
טוב.
אז... אתה יודע, אפשר גם לדבר על לנדרים, או על קבלנים או על לנדרים.
בא לי לדבר על לנדרים דווקא.
על לנדרים?
למה? כי כאילו קבלנים זה obvious, לא? או שלא?
כן, אבל אפשר, יש הרבה דרכי
התמודדות. מסכנים, למה קבלנים הם obvious scammers כאילו?
כי אנחנו מתמודדים עם זה יום, כן, אנחנו גם מתמודדים עם ההשלכות של זה ביום יום.
נכון.
בפרויקט פרויקט. לא, גם יש פרויקטים שעוברים חלק.
זה קשה להתחמק בכלל מה... נעשית מסקמרים בעולמות הבנייה.
מה הם יכולים לעשות?
מה הם לא יכולים לעשות?
מה הם כן?
אני אגיד לך מה הם כן, אתה יודע, יאללה, בקצרה, בוא נעמלק.
יאללה.
את ה-obvious, קבלן, שמפרסם את עצמו בפייסבוק, ויש לו שלושה ממליצים, ששלושתם, זה דודה שלו, אחותו והשכנה. תתקשר אליהם, תברר איך הם עשו עבודה, והם יגידו לך, אגב, ראיתי, שמעתי שיחה כזאת, זאת אומרת מצחיקה, שאני שומע אותו ברקע. באיזשהו שלב
הוראות לממליץ, הממליץ לא יכול לדבר בעצמו.
בסדר, אז אמרתי לה, אמרתי לה שדיברתי איתה, אמרתי לה, את יודעת שאני שומע אותו, זה נוצקה שיחה כזה מצחיק. אני אומר לה בפנים, אני שומע אותו, הוא לידך, תגידי לו שזה מפריע לשיחה, זה נתקע את השיחה. אבל הממליצים האלה כאילו, שזה לא בעיה, ודרך פייסבוק ותמונות, לוקחים תמונות גם של עבודות שהם לא עשו, לא, 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 ואז אתה פונה אליהם, ואז אתה פונה אליהם, ואז הם הולכים, בטח, ואז הם הולכים ממש עם כל הפסון, עם טראק, עם כלים אולי אפילו קצת מאחורה, כי הוא אנדים או משהו כזה, הולך בודק את הנכס, מוציא הצעה השקעה, הצעת מחיר קונקרטית וריאלית.
אוקיי.
אולי כנראה יותר זולה, הוא יודע מראש, הוא מתבחר את זה טיפה יותר זול, שהוא יהיה אטרקטיבי, בסדר? ואז הוא אומר, טוב, אני, יש מערכון כזה של הגשש, אני בשביל להתחיל את העבודה, 50% דאון. וזהו, אחי, זה מאוד קל. לוקח את הפונט, לוקח 50% דאון, 20, מה זה משנה כמה? 10,000 דולר מתוך 100. וביי.
וממשיך לפרויקט הבא.
וממשיך לפרויקט הבא, אחי.
סיים בהצלחה את הפרויקט הזה.
בהצלחה. בהצלחה רבה, אחי. בהצלחה רבה.
אוקיי, זה קורה. מה עוד?
זה קורה.
תשמע, יש קטע של, זה גם דרך התנהלות, אתה יודע מה זה דיבייט מעניין, האם זה סכם, האם זה סכם או רשלנות מקצועית, קבלן שלא צובע כספים לפרויקט ספציפי.
א', אני חושב שזה סכם, בגלל שזה רגיש אצלי, אבל לפני זה,
אם הוא רשלן, הוא לא עושה
כבלן. מה זה לא צובע כספים? בוא נדבר על זה שנייה, כי המון קבלנים עובדים ככה, ואנחנו עבדנו עם קבלן כזה שנדפקנו מאותה סיבה כזאת.
נדפקנו מאוד בכמה פרויקטים.
בכמה פרויקטים בודדים, אבל בכמה פרויקטים בגלל שהוא סתום, והוא לא יודע לנהל תזרים.
זה בדיוק השאלה שלי, אחי, האם הוא סקמר או האם הוא רשלן מקצועי בצורה מטורפת?
בפועל, זה תלוי איך זה נגמר. אצלנו, אני יכול להגדיר את זה כסכם. אצלנו, במקרה שאנחנו נכוונו,
אז תסביר.
במקרים שזה נפטר, זאת רשלנות מקצועית. למה? כי הוא לא יודע לצבוע כסף, הוא לא יודע לנהל תזרים. אבל הוא לא התכוון להיעלם או לגנוב כסף, אז הוא סתום, פשוט לא התנהל נכון. יכול להיות שהוא עושה עבודה מאוד יפה כקבלן, אבל הוא לא יודע להתנהל עם כסף.
אוקיי.
בפרויקטים, אחר כך, זה פשוט לדעת להתנהל עם כסף.
אז איך הגענו לסכם?
אז איך זה נגמר? איך שזה נגמר, אתה יודע אם זה סכם או לא. אצלנו זה נגמר בסכם, מכיוון שבסופו של דבר הוא צבע את הכסף לפרויקט אחר, זה אומר שהוא... שילמנו על אייטם בחצי שתיים.
אגב, הוא גם חתם על
אינווייבר. חתם על אינווייבר, חתם על הכל. אמר, הנה, לכתובת הזאת אני מקצה את הסכום הזה.
זה גם עבר מחשבון, תת חשבון שלנו פר פרויקט.
בדיוק, עבר מתת חשבון שצבוע לפרויקט, ולא מעורבב בשום דבר אחר, לחשבון העסקי שלו, כן? ואז הוא התקשר אחרי שבועיים ואמר, טוב, הכסף עבר לפרויקט אחר שלכם. מי אישר לך? מי אישר לך להביא את הכסף?
על זה דיברנו.
כן, ברור, על זה דיברנו. עכשיו,
מי אי פעם אנחנו העברנו כספים?
מי דיבר איתך ואיך זה הגיוני שאני יכול להעביר כסף? בכלל, מפרויקט א' לב' שיש לי לין בועבר, שאני מתעד כל טרנזקציה מהחשבון, אני מתעד לאיזה פרויקט ישויך. אסור לי אחרת. אסור לי לערבב כסף בין שני פרויקטים שהם שלי.
אגב, זה
מעניין. איך אתה טוען שאת הכסף הזה לקחת לפרויקט תחתו? מה אנחנו מתעצבנים עכשיו ממנו שנייה רגע?
מה צריך, מה זה למה?
לא, זה עצבן, אבל...
יפה, בוא נדבר על הסכם. אמרת משהו מאוד מעניין שאני גם התכוונתי עליו פעם קודם.
איך זה נגמר?
בדיוק. אז זה מה שהתכוונתי גם להגיד.
אם זה נגמר באין מוצא, תקשיב, זה מאוד פשוט.
רגע, גם לגבי האולסלר, אמרת, רגע, אז מה הסכם? תלוי איך זה נגמר.
תלוי איך זה נגמר.
אם זה נגמר טוב, אז היה מאחורי הקלעים סכם שהתלבש.
לא, זה לא סכם שהתלבש. זאת התנהלות כושלת או לא מקצועית שטופלה. אני חושב ככה.
אוקיי.
הסכם מי שעושה סכמים שהוא סדרתי
אבל הפעולות הן אותן פעולות, אבל הפעולות הן אותן פעולות, השאלה איך זה נגמר בסוף, זה מה שאתה אומר.
אז איך השורה התחתונה?
אז הדרך היא אותה דרך, ובסוף או שזה סכם או שזה רשלנות מקצועית.
שהקבלן אומר לך צבעתי, שהוא יודע שהוא משקר בעצמו, שהקבלן אומר לך צבעתי את הכסף לפרויקט אחר, אז לי היה מאוד קל לשאול אותו, אוקיי, באיזה פרויקט, איפה שם את הכסף? תראה לי. בסיידינג.
אני שמח שאתה צוחק מזה.
אולי תחזיר לי רגע שנייה את הכסף, ואז אומר, לא, אני לא יכול, זה כבר שם, בסיידינג. אז אתה מבין שזה הסכם. נגמר, זה הסכם.
נכון.
בסדר? ברגע שהוא יגיד לך, תקשיב, עשיתי שטות, עשיתי בעיה, אומר לי, אם הוא היה אומר לי בפנים, תקשיב, אני עובד בפרויקט אחר, שלא קשור אליך, השתמשתי בכסף שנתת לי, לשלם לצוותים שעובדים
יפה,
שם.
יפה, זאת הנקודה, לשלם לצוותים שלו.
ואני מחכה ללקוח שישלם לי כדי לקנות את הדרייוול שלך בפרויקט הזה, אתה יודע מה, הייתי צועק עליו, צורח עליו, אבל אתה יודע, ממשיך, אין מה לעשות, מה תגיד לו, לא, אתה מפוטר? זה, אחר כך, פרויקט הבא, אני לא אקח אותו. אבל עכשיו אני חייב להמשיך את הפרויקט, זה יעלה לי כסף להחליף קבלן, יעלה לי כסף ההולדינג קוסט, להשאיר, זה פרויקט פח אשפה כאילו נהיה, ככל שאני אמשוך את הזמן, לא, בוא נתבע אותו, כל הגיבורים האלה, גם בפייסבוק, תתבע אותו. כן, כאילו יש לו מה, מה לקחת לו לקבלן, שלוקח זה, $15 לשעה, עזוב אותך משתיות. או קבלן אפילו טוב שצריך לשלם כסף פה ושם, הוא יעדיף חכות לבית משפט לשימוע, שתתבע אותו על 200,000 דולר, מה משנה? הוא יגיע לבית משפט, שתמש בעורך דין, ואז יהיה איזה קונפליקט כמו הסתום הזה, שיגיד, הוא אמר לי להעביר את הכסף הזה לפרויקט אחר.
כן.
זה לא. אתה צריך כיזם לדעת איך לנהל את כל הפרויקט כפרויקט, גם
איך אתה
אם
יכול
יש כשל כזה של הונאה.
אז איך אתה יכול להתמודד עם אותו קשור. קבלן שהוא משהו...
עם הקבלן הזה, אתה תתחנן על חייך, נגיד בדוגמה הזאת, אם הוא היה מתקשר...
אני שואל מראש, איך אתה דואג שהוא באמת צובע את הכספים? כי אתה צבעת, העברת מיתת חשבון יהודי לפרויקט, החתמת אותו על לין וייבר, והוא חתם, איך אתה מאחורי הקלעים שלו?
אני התייעצתי עם המשרד שמלווה אותנו, המשרד הוחלטתי שמלווה אותנו, שאנחנו הבאנו.
נכון.
הלין וייבר זה הדבר היחיד שמשייך את הכסף הזה, כי אז בבית משפט במרכאות, אתה מראה טרנזקציה של 20,000, 15,000, לא משנה מה זה היה, יש לין וייבר בצד השני חתום על אותו תאריך, עם אייטמים שהוא חתום עליו, שרשום את כתובת הנכס, ואת האייטמים שזה אמור להיות בגינם התשלום הזה.
אז לא נותר
זה לנו. זהו, צבעת.
יפה, אז לא נותר לנו, אלא להתמודד עם זה אחר כך משפטית, אם יש בכלל...
שזה לא טוב, אתה מבין שזה לא טוב.
ברור זה לא טוב.
זה לא טוב.
ברור.
עכשיו להיכנס לבתי משפט עם אף אחד, אז ברור. באופן כללי.
לכן הדברים
האלה... אתה צריך לגמור פרויקט.
אני לא יודע אם אפשר להתכונן לזה מראש מול קבלן.
לא יודע.
הרי,
אולי אחרי שנראה את הפרק בעצמנו, נחשוב על פתרון.
כאילו
לא,
זה...
לא, אני מניח שיש.
אנחנו כן. בתור יזמים עושים הכל כדי לקסטח את עצמנו, לחסט את עצמנו.
יבוא מישהו ויגיד, אני אגיד לך מה יבוא מישהו ויגיד, מישהו כמוני יבוא ויגיד, מה אתה משלם זה? מה זאת אומרת מה אני משלם?
זה חולות לא על 2,000 דולר, על 5,000 דולר.
אם אני צריך 1,200, 1,800 סקוור פיט דרייוולס, קומפלט, אני הולך לקבלן ואני אומר לו, תקנה את כל הדרייוולס ואני אשלם לך ב-100% קומפלישן, לא תמיד. גם כשאנחנו עובדים עם hard money, hard money יותר full reimbursement.
נכון.
נכון? אתה מוציא out of pocket, ואחרי שסיימת את האייטם, הלנדר מביא לך חזרת הכסף. משפה.
אין איך להתחמק מזה.
קשוח. וגם ה-starting funds, אין לנדר שנותן 100%, זה גם אם הוא כותב 100% ריאב, הוא אומר לך, אחי, תוציא out of pocket משהו, תראה לי משהו שעשית, ואני אחזיר לך, אני אשפה אותך, נכון?
זה גם...
לא משנה מה תעשה, בסוף זה יתכנס ל-5,000 דולר, מתוך אפילו שיפוט של 100, 5,000 דולר צריך להוציא היום.
עכשיו, אם אתה מולו בשניים או שלושה פרויקטים,
אם אתה...
זה כבר מכפלות.
נכון, זה על המכפלות. אז מה עושים?
תפללים.
אתה יודע מה, נשאל בהמשך. לא, אפשר לעשות, כאילו, עושים מה שאפשר, בתכלס למזער נזקים, לנהל את הסיכונים ואת הסיכויים כמו שצריך, בטח בעבודה, כמובן, אני לא מדבר על ה-obvious, שזה due diligence על הקבלן, ולילילי ולילילי.
הכי כואב שזה מגיע אחרי הוכחה של, שהוא פיקס, כאילו. לנו זה קרה עם קבלן ספציפי, שזה דפק את המספרים של הפרויקט, ואנחנו גם עכשיו מתמודדים עם זה, אבל אחרי שהקבלן הזה עשה עבורנו, חסך לנו כספים.
עבודה טובה, אבל יש שיגידו, זה הדג, הוא דג אתכם בפרויקט אחד, עשה אותו מגניב, ואז הביא סכם כאילו של זה, אצלנו זה לא עבד.
אני גם לא חושב שהוא בא מראש ורצה לעשות לנו סכם.
אני גם חושב.
זה על הגבול פה שבין רשלנות מקצועית לסכם.
אני אתן עוד כמה אובייסים פשוטים, דרך אגב, סתם של לסבר את האוזן, נזקים פיקטיביים, דברים נפוצים אני מדבר, כן? קבלן יודע שאתה בישראל, הוא אומר לך, תקשיב, אתה לא מאמין מה מצאתי. מצאתי פיל קטן בסלון, שלפנות אותו עולה 12 אלף דולר.
מה באמת? בטח, קח תמונה.
חייב צלם, לא, הוא ברח, אבל הוא השאיר בור כזה גדול.
הנה הבור.
הנה הבור. אז זה נזקים פיקטיביים, זה להגיד לך, מצאתי ריקבון, מצאתי חיידק מיוחד, קוביד 3, והוא מטייל בצנרת, וזה חייב טיפול מאוד ספציפי, של חברה מאוד ספציפי שמגיעה מדרום קוריאה.
שרק המקדמה לזה...
רק המקדמה לזה זה 17 אלף דולר, תעביר לי בבקשה לחשבון, ואני אטפל בזה כמובן, כי אני קבלן טוב.
אני פתח.
אז נזקים פיקטיביים, בסדר? כי הוא יודע שאתה לא שם, מה, אתה רוצה תמונה? ככה נסיים לך קרש. כן, כמה מאיתנו מבינים בקרש הזה, אם יש בפנים טרמיטים עכשיו, בוא. אחי, אתה יכול לראות, לעשות גוגל עד מחר. אולי AI יפתור את זה דרך אגב. תעביר לו את התמונות של הקבלן, תגיד, יש פה טרמיטים? ב-AI, אתה מגיע לי לשאול ChatGPT. נמצא לי טרמיטים בקרש. עוד מה? טוב, אמרנו, לוקחים מקדמות, נכון? נעלמים. התקדמות פיקטיבית. התקדמות פיקטיבית.
הם שולטים בתמונות.
יש לזה פתרונות. אנחנו עושים את זה היום, אבל זה משהו שהוא נפוץ. שהקבלן אומר לך, תקשיב, אני אוטוטו לקראת סיום של המטבח. בסדר? בפועל אין רצפה שם, נגיד.
אוקיי.
אז אתה אומר, אוקיי, אז מה שלחת? כי לרוב היזמים המשקיעים כאלה מבקשים תמונות וכאלה. א', הוא יכול לצלם מטבחים אחרים. בסדר? מה? נכון?
כן.
אז זה מתכנס פתאום לרגע, אם הוא יכול לצלם דברים אחרים ולשלוח לך, אז זה קצת מתכנס, אז אני חייב להיות בשטח, או מי מטעמי, נכון?
בסדר, שולחים, כאילו, יש מנהל פרויקט שהוא מישהו שמפקח על הקבלן.
כן, סופרוויזור.
יפה, בדרך כלל מה הרוב עושים? פרויקט ראשון יש להם סופרוויזור, אז זה כיף.
כן.
פרויקט 4, 5, 6, כבר אין...
אני מאוד 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 תומך בסופרוויזינג, בכל פרויקט כל הזמן.
כן.
אגב, אנחנו עשינו תרגילים מגניבים עם סופרוויזורים, כי זה כאילו מילה מפוצצת להגיד, בסדר, עכשיו איפה אני אוהב סופרוויזור, איך מתמחרים, כמה לשלם, מה עשינו בפועל? לקחנו קבלן שלא לקחנו לעבודה, לעבודה אחרת, ושלחנו אותו בתור סופרוויזור לקבלן שכן קיבלנו לעבודה, והם לא יודעים אחד על שני, הוא יודע שהוא סופרוויזור, זה שהוא קבלן.
עשינו פעם אחת משהו לאחד הקבלנים.
שניהם מבסוטים גם.
היה שם איזה מישהו ישראלי בכלל, שעבר באזור טייל, אמרנו, שומע, אתה יכול לקפוץ רגע לשם? הוא צילם את הבית, אתה ראית שם את הטנדר של הקבלן.
אה, נכון.
ליד, ואז אמרת לו, תגיד,
מה הטנדר הזה שם?
כן, הוא לא הבין.
הוא לא הבין, הוא חשב שאני שם.
מאיפה אתה יודע?
מה, עברת פה? כן, עברתי שנייה, רגע, 5,000 מים מחריש. אבל האמת שהתקדמות פיקטיבית היא פתירה. אתה יודע מה ראיתי? בסייטווייר. זה חבר'ה שפיתחו מערכת, שהקבלנים צריכים לעלות תמונות ליזמים,
כן.
שמבוססת GPS. הקבלן לא יכול לעלות תמונות אם הוא לא בנכס.
אם הוא לא בסייט.
אז זה כאילו קצת עיתון עם תאריך של היום כזה. הנה אני פה, היום יום רביעי, 17 למרץ, ועשיתי את המטבח. זה חזק. זה חזק אחי, זה עובד.
כן.
הוא לא יכול אפילו מהבית, כאילו אם הוא לקח את התמונות בצהריים, באמת, שהוא היה בנכס, חזר הביתה אחלה ארוחת ערב, אומר וואלה, אני אבצע משיכה, אני אעלה את התמונות למערכת.
הוא לא יכול מהבית.
הוא לא יכול. הוא צריך לחזור לשם, להיות בנכס ולסיים את התמונות. בריל טיים, בווידאו, דרך אגב. אז את זה אהבתי, בלי קשר לסופרוויז'ן.
יפה.
זה ממש ממש אהבתי, שזה כאילו הכי לטובתנו. אז זה, אתה יודע, לגבי עוד, אתה יודע, אנחנו לא מדברים, מה, ה-OVS האחרון, ניפוח מחירים?
כן, וזה כבר,
זה לא סכם?
זה לא סכם, זה סקר שוק שאתה צריך לדעת, לברר.
לא, זכותו
לתת את המחיר, איזה מחיר שהוא רוצה, עבור האייטם.
לא, הוא יכול להגיד לך, הוא יכול להגיד
על מטיריאלס?
כן.
לא, אם הוא פרק לך את האייטם
עם... אחי, הפרקטים עולה לי 12 דולר לזה, שזה ארגזים של כסף, סקוואר פיט.
אז...
מה אחי, מאיפה אתה קונה?
בסדר.
ממלכת ה... אתה רדסים, מאיפה אתה פרקט ב-12 דולר, סקוואר פיט? מה עושה הפרקט הזה? אולי הוא מתחלף בלילה והופך להיות לבן, מה?
אז אתה תבדוק, תכנס להום דיפו או או לממלכה אחרת שמוכרת פרקטים, ותבדוק מה...
כן, הרבה משקיעים מספרים לי שאנחנו קצת לא עושים את זה, כי אנחנו עובדים קצת שונה עם קבלנים, אבל יש הרבה משקיעים, בצדק, פליפרים, נגיד, שמורגלים לעשות את זה, הם עושים קניות למטריאז.
כן.
עושים דליברי לנכס.
בדיוק השבוע
דיבור. אין דיבור בכלל על חומרים בכלל, אחי, אתה, אני מתווכח איתך על לייבור.
רק על לייבור.
רק על לייבור. המטריאז, אני קונה לך את הברזים, אני גם יודע אולי איפה להביא בזול, אני יודע לקנות בסיילים. שזה מגניב, זה
אגב, חוסך אבל, עבוד. אבל שאנחנו עובדים, אני ואתה, בכמה פרויקטים במקביל, אנחנו באמת לא נכנסים לזה. כל היום ניכנס ונשווה
בינתיים. א', זה נכון להיכנס. אחי, זה רק בגלל שאנחנו לא פליפרים. פליפרים שעושים זה למחייתם, שעושים 30, 40, 50 פרויקטים בשנה,
נו,
עובדים אני... רק ככה. קונים מטריאל, עושים דליברי, אפילו אינאוס. קונים בסטוק גם, דרך אגב. אתה יודע שמה שעובד לך עכשיו זה הפרקט אגוז הזה. $3.5 לסקוויר פיט שהוא ווטרפרוף ועומד בזה וזה וזה, שהוא 8 מילימטר עומק וכל השיט הזה, אתה קונה סטוק כזה ואתה יודע שאתה הולך לעבוד כל השנה. אנחנו כאילו קצת הצדדים כי אנחנו לא פליפרים. אבל זה משהו שהוא מגדיב, שעובד, שהוא חוסך. עושה עבודה יפה. כאילו בוא נגיד ככה, גם ברמת דיזיין דרך אגב, רמת העיצוב, אתה יודע, אם אתה אינאוס כיזם, יש לך מישהו בכנף, הוא או היא שהם דיזיינרים, אתה יש לך אפילו עדת ואליו על קבלן חמור שהולך לקנות מה שכתוב לו בזול, בתקציב, הוא לא מבין ביופי, לא כולם. אבל רובם לא מבינים, לא יודע אם הוא רוצה את זה, לא רוצה את זה. אני מזכיר לך שאנחנו עשינו ב-2023, איזה נכס שצבענו את כולו בבז, שזה כאילו היה, לא כי אנחנו אמרנו לצבוע בבז, כי זה מה שהוא חשב לנו, איך אנחנו להשבנו איתו כאילו זה. כאילו מראש שאנחנו אנליטים וקרי, אמרנו, אתה צריך לעשות פיינט, שלוש חבות ושני טרימס, והוא לא חשבנו על הצבע, כאילו איזה סתימות זה היה מצידנו, כאילו לא להגיד לו. היינו בטוחים שהוא יצבע לבן, בוא. כי היינו בטוחים שראינו קומפים, שלחנו אותה תמונות, אחי, מה? לא יודע, אז זה כאילו היה, זה היה מטומטם מצידנו קצת, זה היה טעות שלנו, ובסוף תיקנו אותה, אבל בלי קשר.
כן.
טוב. אני חושב שהספקנו לא מעט מהפרק הזה לדבר.
כן, הרבה...
על הנוכלים 2. יש לי הרגשה שיהיה הנוכלים 3.
יש עוד הרבה נוכלים בדרך.
יש הרבה נוכלים בדרך? לא, יש הרבה נוכלים.
במסלול.
במסלול, בשרשרת הזאת.
בדיוק, בשרשרת.
איזה בסה שיש כל כך הרבה בלגן.
בסדר, צריך לדעת להתמודד מול כל החזיתות.
מה זה לדעת להתמודד? אתה יודע, אני רואה בקורסים למי אותך, לך תקפוץ למים, לך תעשה את העסקה הראשונה, לך תעשה... מכינים מישהו לתופת המגעילה הזאת? מישהו מכין? אני לא ראיתי אלרטים בעולם הזה. אולי זה מאותה סיבה שהתעשייה שלנו גם משאירה את הכביסה המלוכלכת בבית, ומה שנשאר זה, אתה יודע מה קורה, שזה כתבה בכאן 11, מה שדיברנו על הפרק הקודם, היא זו שמעטה פתאום את ההשקעות בין אדם ארצות הברית. אתה יודע, בסוף יושבים יועצי השקעות בכל מיני משרדים, שבאים אליהם אנשים עם כסף עודף, נקרא לזה של 100, 200, 300 אלף דולר, נראה להם מה כדאי לך לעשות, אז בעונה של הנוכלים שהייתה איזו כתבה בערוץ 11, לא מציעים פשוט השקעה אלטרנטיבית בארצות הברית. אומרים להם, לא אחי, עזוב, בואו תקנה מניה של אפל. זה סוליד.
באפל הם נוכלים?
אני לא יודע אחי, אבל זה, אני עייף מילה לדבר על זה עכשיו. בואו נשאיר את זה לנוכלים 3.
סגור.
תודה רבה לך, איתן.
תודה לך. היה מעניין מאוד.
היה מעניין מאוד. תבוא.
תבוא פה גם אחר. תבוא.